שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני עושה את הפודקאסט הזה בדרך כלל פעם בשבועיים, לאחרונה פעם בשלושה שבועות, עד שהספר ייוולד, והאמת שהיום לא רחוק שבו התהליך הזה הולך להסתיים, שזה גם מרגש וגם מלחיץ, ותקופה כזאת עם המון המון רגשות, ביטחון עולה ויורד, ודברים כאלה שקורים מול פרויקט גדול. אז תודה שאתם סבלניים על התדירות הקצת פחות גבוהה. כמה הודעות לפני שאנחנו מתחילים, אתם יכולים לבוא ולפגוש אותי בלייב ב-18 לספטמבר, הרצאה שנקראת לא רציונלי ולא מקדם, שזאת הרצאה הולך להתמודד עם מחשבות מעכבות, שהיא קורית בטוקהאוס גם בתל אביב, אז מוזמנים להגיע ולתת כיף, אז תמיד נחמד שאתם באים ומספרים לי איזה פודקאסטים הכי אהבתם ומה נגע בכם, שאגב בהקשר הזה בדיוק היה דיון בקבוצת פייסבוק שכדאי לכם להציץ בו על מהו הפרק האהוב ביותר, ויש שם כמה מתחרים רציניים, אז תיכנסו ותסתכלו, ואם תרצו גם תשתפו. אז אנחנו ניגשים ישר לעניינים שלנו היום, ויושב איתי כאן היום אורח, שאני רוצה להציג אותו בצורה יצירתית. אולי אני אשאל אותך, עוד לפני שנגיד מי אתה, לספר משהו על עצמך, שהוא אולי אחר, לא צפוי, לא רק בקטגוריה של כזה, אני עושה כך וכך, או המקצוע שלי הוא כזה.
אוקיי, אז אני הבנתי בשנים האחרונות ממש שהצלחתי להמציא את עצמי מחדש, שאני יותר מאושר ופחות נהנה, ושזה הולך ביחד, שהצלחתי לעבור דיוק עצמי, סוף סוף יש לומר, ברמה כזאת גבוהה שהדברים התחילו לזרום, ואני חי בהפתעה עצמית.
וואו, זה מסקרן. אז נגיד גם את השם שלך בשלב, זה נראה לי שכבר כדאי. דוקטור אייל דורון, אתה מומחה בתבונה יצירתית, נכון?
חשיבה יצירתית. פיתוח ומחקר של חשיבה יצירתית.
כן, שזה נושא סופר חשוב ומעניין. יש לך גם תפקיד חשוב בבינתחומי, נכון? אני לא אגיד אותו לא נכון, בהמשך לשיחה הקודמת שלנו.
אני ראש חטיבה בבית ספר לפסיכולוגיה, לפסיכולוגיה ומדעי הרוח, ואני מנהל אקדמי של התוכנית Creativity in Action בהכשרת מנהלים.
יש לך גם המון תחומים מגוונים של עיסוק, שזה גם נראה לי מתחבר לנושא של השיחה שלנו, שאתה אתה גם מרצה, ואתה גם מפתח תוכניות, ואתה גם כותב ספרים, ופספסתי משהו חשוב שהיית רוצה לספר?
יש לי חברה שעוסקת זאת אומרת, החברה, הדיי ג'וב שלי, זה עבודה עם מנהלים, פתרון בעיות וניהול יצירתי בעולם משתנה, ויש לי חברה שעוסקת בחינוך של חשיבה יצירתית ברמת שפת אם, שזה כבר 7 שנים, וזכינו באיזה פרס כזה בפינלנד מוד עכשיו, כל מיני כאלה דברים. פעם הייתי מתבייש בזה שאני בן תחומי, כי פעם, לפני 10 שנים נגיד, היית צריך להתנצל על זה שאין לך רק
שאתה קולבויני כזה.
כן.
ובכלל למדת תיאטרון גם,
כן,
נכון?
עכשיו באת מתיאטרון, ולמדתי טלוויזיה, ונסעתי לבי-בי-סי, אבל העניין הוא שפעם זה היה נראה כמו איזה מין המולה שאתה צריך להתנצל עליה.
תחליט מה אתה, תתבגר כזה.
היום אומרים לך, בואי נה, איפה הבחור הזה שהוא גם וגם וגם, תביא אותו, אני צריך כזה. אני רק אגיד שזה לא סותר את הסיפור של דיוק עצמי.
כן.
כי כל הבלגן עכשיו שאמרתי על עצמי לדעתי, אני one track pony guy. מצד אחד תעשי הרבה, מצד שני איך את מכנסת את זה לאיזשהו נרטיב אחד, נכון? אז זה לא באמת מפוזר לכל עבר. זה מין בין תחומיות שיש לה איזושהי סדרה מרכזית.
כן. ואני חושבת שדרך הסתכלות על באמת מה המטרה או מה הסיפור מאחורי כל הפעילויות שאתה עושה, אז יותר קל לך לפחות לעצמך קודם כל להסביר ולדייק, ואולי לגרום לאנשים אחרים להבין שלא בטוח, אבל אולי.
זה נורא נכון, ויש שם תופעה נורא מעניינת של אנשים שממציאים את הטייטל של עצמם, וזה מאוד יצירתי. ופעם אמרנו שהמקצוע לא יגדיר אותך, היום לא רק שאתה מגדיר את המקצוע, אתה ממציא את הטייטל, אתה בוחר את הנישה, אתה עובד קשה אז והיום אותו דבר, אתה צריך לדייק את עצמך מאוד מאוד מאוד, אפילו יותר, אבל יש פה מהפכה ממש ממש דרמטית.
אני חושבת שיש ביצירתיות משהו שהוא קצת פגיע, שהוא קצת vulnerable, כי כשאתה חושב אחרת ומסכים גם לשים את הרעיון הזה בחוץ, בדיוק כמו שאמרת, אני עושה הרבה דברים מגוונים, היה לאנשים קשה לאכול את זה. ואם יש לי רעיון שהוא רעיון חדש, אז יכול להיות שהוא יהיה מדהים, ויכול להיות שהוא יהיה פדיחת על כישלון על הפרצוף. ואני לא תמיד יכולה לדעת, נכון? אני לא יודעת אם זה יצליח או לא. ויש מין מחיר שבא ביחד עם להיות יצירתי, ביחד עם לעבוד במשהו יצירתי, שהוא לא רק כזה, אוקיי, הנה, יש מלא רעיונות מגניבים, ואני אפה לי בבריינסטורמינג.
זה נורא נכון. אז בכלל, הדיי ג'וב שלי כבר, זה 10 שנים, אני עובד עם כל הארגונים, באמת ארגונים מאוד גדולים וחברות. עכשיו, למה הגעתי לחינוך בכלל? כי שמתי לב שיש בחדר איזושהי נוקשות מחשבתית ואיזשהו בלוק, והבנתי שכל המיינדסט, אני מדברת הרבה על מיינדסט, הרי, את יודעת, מתעצב באיך שלמדנו, בזה שאנחנו מחפשים תמיד תשובה אחת נכונה, וזה הסלילו לנו את התודעה וזה. אז התחלתי לחקור את הסיפור של בית הספר, גם הייתי אבא לילדים וזה. ואז נסחפתי. עשיתי איזה מחקר, ואז עוד איזה מחקר אמפירי בפוסט-דוקטורט, ואז אמרו לי, תשמע, יכול להיות שזה לא השיטה שפיתחת, יכול להיות שזה אתה. אתה צריך להביא מנחים, אז הבאתי מנחים. ואז אמרו לי, בסדר, אבל גם בקונטרול גרופ, בקבוצת ביקורת, צריכים להיות מנחים שיעשו שיטות אחרות, אז הבאתי עוד מנחים. ואז בתי ספר אמרו לי, אתה יודע מה, זה עובד לנו טוב בכל מיני דברים, לא רק ביצירתיות. השיטה שלך, אתה יכול לבוא לפה, אז ניתה חברה. ואז מפה לשם התחלתי לבקר, ביקרתי ב10 מדינות ולימדתי בהם. עכשיו, זה לא איזה מין החלטה כזאת, אבל זה לא החלטה מסודרת, אבל זה נורא נורא ברור שבשביל להבין את עולם העבודה, אתה צריך להבין איפה המיינדסט הזה קרה. ואז אמרתי, רגע, חינוך הוא כלום בלי הבית. אז רגע, מה עם ההורות? וב3.5 שנים האחרונות כתבתי ספר שהוא הורות וחינוך במאה ה-21, ודגש על הורות באה קודם. ואז יש לי איזה רצף כזה. יש לי את ההורות, אנחנו הורים והיו לנו הורים, את מערכת החינוך ואת עולם העבודה ואת העולם המשתנה. אז מבחינתי זה היה לרצף כל הזמן עוד חלק בשרשרת הזאת, אוקיי? מבחינתי זה חלק מאותו דבר, של להבין איך אנחנו פועלים, מאיפה אנחנו באים, מה המכשולים שלנו, מה החסמים שלנו.
אז באמת ננסה לגעת בכמה מהתחומים, אבל בוא נתחיל מהבסיס קודם. של, של, של מה זה בכלל יצירתיות. כלומר, כשאני חושבת על יצירתיות, אז מה שעולה לי זה חיבור בין דברים שונים, בין תחומים שונים, בין עולמות תוכן שונים, שיוצר משהו. כלומר, שיש לו איזשהו תוצר בעולם, שרצוי שהוא גם יהיה תוצר בעל ערך. כלומר, אני יכולה להמציא המון דברים שלאף אחד לא אכפת מהם, אז אני לא יודעת אם אני אקרא לזה יצירתיות, אבל שיש לזה איזשהו שימוש שהוא מקדם משהו. ואני תוהה אם אתה תופס ככה גם יצירתיות או אחרת.
אז יש, בוא נגיד, כמה אסטרטגיות להבין במחקר מה זה יצירתיות, אבל דומיננטית מאוד זה מה שנקרא פרודקט, שזה לפי התוצר. בוא תראה לי משהו נולד בעולם, פועל, מוכיח את עצמו והוא יעיל, נקרא לו יצירתי. כי אחרת, אין לזה שום תחום, שום הגדרה. אני מאוד בעד זה, כי אני חושב שבסופו של דבר יש הבדל בין אומנות לחשיבה יצירתית. ואני אתן לך דוגמה, את באה למוזיאון ויש תמונה. יכול להיות שאת לא מבינה אותה. ואז יגידו לך, תשמעי, או שזה בעיה שלך, כי את לא מספיק educated כזה, לא יכנת. או שזה בעיה של האומן, או שזה בעיה של שניכם. אבל זאת אומנות. חשיבה יצירתית אין דבר כזה. צריך להגיע באופן הכי יעיל, הכי קצר והכי מדויק, בין A ל-B. אז אני יוצא מהקופסה בשביל לחזור לקופסה ולזוז באחרת. אני מחויב תוצאה, אני מחויב שורה תחתונה. אותו דבר זה בחיים. יש ויכוח, אז מה הדרך הכי יצירתית יעילה, קצרה ומהירה, לפתור את הוויכוח? מה הדרך הכי טובה, מהירה ויעילה לחברה הזאת, להמציא את עצמה מחדש, להכפיל מחירות. אז אני מאוד מאוד ממקם, בדיוק כמו שאמרת, חשיבה יצירתית במונחים של פתרון בעיות, מקסימום במינימום, יעילות בקיצור דרך, אבל, וזה אבל המעניין, יש עולם שלם של תהליכים ושלבים שצריכים לעבור, כדי שהחשיבה הזאת תהיה חלק מעצמנו. מה שקרה עם יצירתיות הרבה פעמים, דווקא בגלל מה שאמרנו עכשיו, זה שהרבה מאוד סדנאות ופרקטיקות של חשיבה יצירתית הולכות על איזה טכניקה כזאת, טיפה שטחית, טיפה, הכל נהיה טכני מדי עם איזה טבלאות, ideation, abbreviation, וזה בצסת A, ואז את B, ואז זה נהיה כאילו מדעי כזה, ואז זה קצת מיובש.
מה, בסגנון של כמה דברים אפשר לעשות עם לבנה? לזה אתה מתכוון?
לא, זה שאלונים, אבל כן. זה בסגנון פרקטיקות של בוא ניקח את הכיסא, נוריד לו שתי רגליים, נוסיף לו משענת. זה מין טכניקות כאלה שהן בסדר בתוך חלק מהסיפור, וגם לייצר 30 שימושים שונים לחפץ, זה בסדר בחלק מהסיפור. אבל צריך להיות משהו יותר אינטגרטיב, יותר הוליסטי, בסדר? יצירתיות זה מתחיל באיך את קמה, איך את מגיעה לעבודה אחרי שנה של פקקים בדרך קצת אחרת, איך את משכללת את עצמך בכל מרחבי החיים שלך, ויצירתיות אותי, אישית, אייל, יותר מעניינת, כי אני, נגיד, המישן שלי זה יצירתיות וחדשנות בחיי היום-יום.
כי מה יקרה לי אם אני אהיה יותר יצירתית?
קודם כל, את כבר יצירתית, וקודם כל, כל מי ששומע אותנו יצירתי. אין בן אדם שסיים יום בחיים בחתיכה אחת שלמה, והוא לא יצירתי. אבות אבותינו היו יצירתיים, בגלל זה הם שרדו, בניגוד למי שלא שרד, וזה ב-DNA שלנו, וזה חלק מאיתנו. יצירתיות זה בדיוק היכולת הזאת לזוז בעולם ולהיות יותר גמיש מחשבתית. איך להשתלב, איך להסתגל, איך לזוז, אוקיי? ברור שיש לזה קשר לאושר. ברור שיש לזה קשר ליכולת שלך לממש את החלומות שלך. עכשיו נגיד שאני בן אדם ביישן, ואני צריך עכשיו לרתום שלושה אנשים כדי לממש חלום. אז אם אני ביישן יצירתי, אני אדע איך למצוא לעצמי מנגנון שיפצה את זה.
אני מאוד מתחברת לזה, כי אני חושבת שכל בן אדם יש לו מטרות, יש לו שינויים, יש לו שאיפות, נכון, החלטות, דברים שאנחנו עושים. ואנשים שרואים רק דרך אחת לעשות את זה, הם כנראה יתקעו מתישהו. כי או שהדרך לא תעבוד, קורה, נכון? או שבדרך משהו כבר ישתנה. כלומר, יש כל מיני דברים
ש... הם גם לא מצאו את הדרך שלהם, שנכונה להם, שמקורית להם.
אולי זו דרך לא טובה.
אנחנו מדברים על אסטרטגיות חיים, בסדר? זה אסטרטגיות חיים, כאילו לא מלמדים, זה כישורי חיים. במילה יותר פשוטה, לא מלמדים את זה בבית ספר, ולא לימדו אותנו, את רוב האנשים לא לימדו את זה. רוב האנשים היו צריכים ללמוד את זה, או עדיין לומדים את זה על בשרם. זה הסיפור. אז חיים יצירתיים, זה חיים שבתוכם בן אדם, שאל את עצמו שאלות, וענה לעצמו תשובות, ובנה מנגנון שנכון לו, כדי להתקדם ולזוז בעולם. זה הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. זאת אומרת, כן. בריאות היא יותר חשובה, אבל אחר כך אנחנו צריכים לזוז בעולם.
אני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים שומעים על יצירתיות, הם חושבים מקוריות. הם חושבים שזה צריך להיות רעיון מאוד מאוד מיוחד. ודווקא במה שאתה אומר, ואני מאוד מסכימה איתך, יש גם עניין של פשוט הרבה דרכים. זה לא שכל דרך בפני עצמה צריכה להיות איזה משהו שאנחנו שומעים ואומרים, "Oh my God, בחיים לא הייתי חושבת על להקליט באייפון שלי את עצמי שרה ולהעלות את זה ליוטיוב." נכון, זה לא משהו שמעיף לנו את השכח, אבל עצם זה שיש הרבה אפשרויות, זאת הגמישות שהיא גם מקלה עלינו נפשית בדרך. כי אני אומרת, אוקיי, אם זה לא יעבוד, אז משהו אחר יעבוד, ואם משהו אחר לא יעבוד, אז יהיה עוד משהו אחר, וזה יבוא מדרך אחרת. זה גם נותן לנו איזושהי אופטימיות, זה שיש הרבה אפשרויות.
אני חושב שזה מאוד נכון, מה שאת אומרת, אבל אני חושב שמקוריות, וזו נקודה מאוד חשובה, היא משהו שמאוד מפחיד אנשים. אני לא מקורי, אני חשף בכלכלתי, אני לא אצליח, אז עזוב, בוא לא נביך את עצמנו. מקוריות היא חשובה, היא מדד ביצירתיות, אבל היא באה במינון, והיא גם יכולה לבוא בשלב יותר מאוחר. אתה קודם כל צריך להתחיל לזוז, להיות יותר גמישה מחשבתית, להביא יותר רעיונות, לספוג יותר מהעולם. המקוריות יכולה גם להגיע. מה זה המקוריות? היא בעצם תהיה הדרך שלך לחבר את כל מה שאספת. אבל אנשים רוב הזמן לא מעכלים, לא מאבדים, לא מיישמים, לא אוכלים בביסים קטנים את מה שהם חווים. אז הם בולעים מקיים, בולעים מקיים, וזה לצערנו איך שלימדו אותנו ללמוד. הרי איך לימדו אותנו ללמוד? היינו באים למבחן, עוד 5 ימים, נכון? אז לוקחים את החוברת, ממלאים עם המרקרים, באים לכיתה, מקיים, יוצאים מהכיתה, שוכחים בכלל על מה היה המבחן. זה הפרעה בולמת לימודית כזאת. ומה שצריך זה בדיוק ללעוס ולהקל ולאבד את זה במנות קטנות. ואז ברגע שאת מתחילה להיות יותר מודעת לזה, ומתחילה יותר לחבר את זה, ולזוז עם זה, ולשאול את עצמך רגע, מהיום הזה לקחתי משהו, אבל מכניסה אותו לתוך המנגנון שלך, מתחיל להיוולד, האאוטקאם זה מתחיל להיוולד מנגנון מקורי. ואז המילה מקורי היא בעצם תוצאה של הרבה מאוד התמדה ומשמעת ולמודעות ולהירנות שלך כלפי הסביבה. ואז היא נהיית פחות מפחידה. בכלל יצירתיות זה הרבה מאוד עבודה.
בוא ננסה רגע אולי לקחת את זה לכיוון, לא יודעת אם קורא לזה פרקטי או איך מודדים את זה. נגיד אתה רוצה עכשיו לבדוק גמישות מחשבתית. איך אתה בודק את זה? מה אתה שואל?
יש כל מיני שאלונים כאלה בעולם יפים. נגיד ילד נתקע מחוץ לבית בלי מפתח ואין לו בטריה בנייד. אוקיי? בואי תמני לי לפחות 25 דברים שהוא יכול לעשות עכשיו במצב שהוא נתקע בו.
אז רעיון ראשון, הוא דופק לשכנה בדלת ומבקש...
אין תשובה.
אין תשובה.
אין תשובה.
אוקיי, אז רעיון שני, הוא הולך למקולת שלידו ומבקש מהמוכר להתקשר לי.
יפה, את חיה כזה כמו פעם, יש מקולת עם שכונה.
גרה במושב, יש מקולת, כן.
אוקיי, אז הולך למקולת להתקשר.
אצלנו קוראים לזה צרכניה.
צרכניה, ממש את ב-90s. אוקיי, הולך עם הטלפון חוגה.
כן.
אמא, אני בצרכניה.
אוקיי. אבל הוא הולך למישהו מבקש להתקשר.
עולה, אוקיי. אז עכשיו כל הקטגוריה של הולך למישהו נפלה לנו, בסדר? אני צריך, עכשיו אני מול הדלת, כן. אוקיי? אז יש לי כמה אפשרויות. כל הקטגוריה הראשונה שאני צריך לעבור לזה, האם אני יכול להיכנס הביתה?
כן.
אני עוד לא מוותר על זה. אז אני יכול להיכנס הביתה בכל מיני דרכים, נכון?
כן, אני יכול לפרוץ מהחלון.
אז השאלה אם אני יכול לפרוץ, אם אני יכול להזמין מישהו שיפרוץ, אם מחבש, יכולים לבוא עם פורץ מנעולים, יכול לבוא עם שלי שכן מנעולן. האם אני יכול להיכנס לתוך הבית? זו השאלה הראשונה שאני שואל. הרבה פעמים שואלים את זה, אגב, שעושים מיונים לשבק או למוסד, איך תבוא מהגג? אתה חייב להיכנס הביתה. אני מפרק את זה לקטגוריות רגע את המשימה. אני אומר, אני מול הדלת, אין לי מפתח, האם אני נכנס? אחר כך יש קטגוריה, איך אני מתקשר עם מישהו מבני הבית, נכון? שזה מה שאת התחלת עכשיו. איך אני מייצר מצב שמישהו יעזור לי? אני יכול לשחד אנשים, להגיד לו, אם אתה תעזור לי, אני אתן לך את הראית הראשון שאתה רואה, אני אתן לך את הטלפון. שאלה, איך אני מייצר מוטיבציות עכשיו? עכשיו אני צריך להיכנס, כי איך אני חושב על זה? אני אומר, נגיד שחס וחלילה, הכלב שלי שם ויש שריפה.
כן.
אני חייב להיכנס פנימה. אם הייתי אומר עכשיו שאת חייבת להיכנס פנימה, היית מוצאת איך להיכנס פנימה.
כן.
קטגוריה שנייה זה, אני צריך טלפון.
כן.
אז עכשיו תלכי לפי זה שאת צריכה טלפון.
כן.
את לא מצלצלת רק אצל השכנה, נכון?
נכון, לא.
את רצה ומתחילה להזיז בכל הדלתות. אז עכשיו תקחי לעצמך מגבלת זמן, מגבלת זמן. תגידי, תוך דקה אני צריכה טלפון. מה את עושה?
כל בן אדם ברחוב, אני מבקשת.
כל בן אדם ברחוב, צועקת, צעקה.
גונבת למישהו טלפון.
גונבת, מעולה. הנה, גונבת, שודדת, משחדת.
כן.
מוציאה 100 שקל, תן לי רגע את הטלפון לדקה.
כן.
עכשיו אני מתחיל, למה אני מתחיל להגזים ולהקצין ולשים? כי אני צריך להתחיל לפעול פחות בהיגיון. כי מה אנחנו נעשה? אנחנו נהיה שקולים, אנחנו נגיד, דופק בדלת, דופק אצל השכנה, הולך לצרכניה, מחכה, ממתין, יורד למישהו ושואל אם יש לו טלפון. עכשיו אני אומר לו, תוך דקה, יש לך מיליון שקל בכיס אם את רוצה, ואת יכולה לעשות כל דבר, בסדר? כן. אני יכולה לעשות הכל. ואז מה שקורה, אחרי כל מיני דברים מוגזמים, באים דברים עוד יותר מוגזמים ועוד יותר מצחיקים. אז הנה, את אומרת, אני שודדת, אני גונבת, אני מקייסת, אני משחטת, אני מחליפה. אני אומרת לו, אני עובדת עליו. ועכשיו מגיע רגע יפה. מה שאנחנו שואלים בדרך כלל ילדים, זה מה בעיה, מה בתכלס הבעיה? מה בעצם הבעיה שלך פה? הבעיה שלך זה שאתה צריך להיות בבית, או שאין לך מה לעשות עם עצמך? זה סופר חשוב לפתרון בעיות, בבחינה יצירתית. מה הבעיה שלך בתכלס? עכשיו, אם הילד אומר, שמה, אני אתך לא יודע, לא חשבתי זה, אני רוצה את הבית. למה אתה רוצה את הבית? לא יודע, אני רוצה להיכנס הביתה. לא, אז זה לא הבעיה שלך. תגיד לי מה בתכלס הבעיה. כי אם הוא יגיד לי שהבעיה שלו שמשעמם, אז יש לי אסטרטגיות אחרות.
כן.
הבעיה הראשונה שלו בדרך כלל בחשיבה היצירתית, זה שאני לא מגדיר לעצמי לא את הבעיה שלי ולא את ההנחות יסוד שלי. אני מאמן את המחשבה שלי פר המצב. ואז מה שקורה זה שהשריר שמתאמן הוא שריר של גמישות מחשבתית, ופעם הבאה שתהיה בעיה, יהיה לי יותר אסטרטגיות לפתור אותה. אני חושב שמה שאנשים צריכים לעשות זה לתרגל יצירתיות ביום-יום. זה הכי תכלס שיש, זה הכי פרקטי שיש. הילד נלחץ ממבחן, מה עושים? הילד לא רוצה להתקלח. אז בתים יכולים עכשיו 8 שנים לנהל את אותו ויכוח, את אותו שיח. אז תני לי עכשיו 20 פטנטים למה לעשות אם הילד לא רוצה להתקלח. הילד לא רוצה לצחצח שיניים. תראה, יש רעיונות מקסימים לאנשים מה לעשות עם זה.
בואו ניקח את הדוגמה של לצחצח שיניים עם הילד, כן. כי במקרה הילד שלי לא רוצה לצחצח שיניים, הוא בן שנתיים.
אז יש תחרויות, יש אפליקציות עם מוזיקות, יש שמי שמצחצח מהר מהר, המברשת נצבעת בצבע, יש עומדים ועושים פרצופים, מותר לעשות פרצופים שאסור לעשות פרצופים ליד השולחן.
כן.
יש כל מיני פריבילגיות למי שצחצח מהר. מי שמצחצח ומסיים מהר, מותר לו לעשות ככה
אבל
וככה.
אבל הוא בן שנתיים.
כן.
אני הוא עוד לא באימים, הוא עוד לא...
אז בסדר, אז יש אפליקציות של צבעים, של מוזיקה, של קולות, של רטט. זאת אומרת, זה הולך על כל מיני התניות שובבות כאלה וזה, אבל מה בעצם זה משדר? זה משדר פאן. זה משדר כיף. זה משדר גם איזשהו סוג של כלילות כזאת, וזה סוג שהילד נטבע לו הרעיון, שכל פעם מצאנו איזה משחק אחר לפתור את הבעיה.
לנו יש קטע שאנחנו מתופפים ושרים תוך כדי שהוא מצחצח שיניים, ויש כזה שיר שהמצאנו, או שאנחנו ממציאים כל פעם באותו רגע.
אתם בדיוק בכיוון, אתם לקחתם איזשהו ריטואל משפחתי, והתהפכתם על הרעיון שזה עכשיו צריך להיות משהו שהוא... שעושיות, אמרתם, אם כבר אז כבר, שזה רעיון מאוד יפה ביצירתיות תמיד.
אבל לא תמיד יש לך זמן לזה, אתה יודע, כאילו יש, נגיד, אני עושה את זה איתו רוב הימים, אבל יש ימים שאני חייבת לעוף מהבית עכשיו, אין לי זמן עכשיו לשירים ואורות וצבעים ואפליקציות. יש לי רק זמן לשב פה, אל תזוז ותצחצח שיניים.
אז ככה, תראי, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב באורות, והוא מגיל אפס. יש כללים ויש ערכים, בסדר? ורוב ההורות נתקעת על כללים ולא על ערכים. וההבדל בין כלל לערך, ואני מדבר על זה בספר, הוא שכלל זה משהו שאני אומר לאחרים לעשות, אני לרוב לא מקיים בעצמי, אבל אני בעיקר לא סגור על זה, אם זה חשוב, אם זה מהותי, וערך זה משהו שאני פשוט, זה חלק ממני, טוב? אני שואל אותך אם לצחצח שיניים זה ערך, כי לא לגעת בחשמל זה ערך, או זה לא במובן של value של סגולה, אבל זה ערך, וגם את לא נוגעת בחשמל, ולא לרוץ לכביש, גם את לא נוגעת לכביש, והילד שלך לא ירוץ לכביש. וגם אם לא יהיה לך זמן, הוא לא ירוץ לכביש. וגם אם לא יהיה לך זמן, בחשמל הוא לא ייגע. כן. אז אני שואל אותך, הוא יצחצח שיניים, הוא לא יצחצח שיניים. הרבה בעיות נפטרות, בזה שגם את וגם הילד שלך מבינים, שלא נוגעים בחשמל, ושיניים מצחצחים. אני חושב שרוב הסיבוכים, הרבה פעמים קוראים בזה שאנחנו פותחים שאלה איפה שהיא לא צריכה להיות פתוחה, כי היא לא ערך שבדקנו ובחנו אותו. זה הפתרון הראשון. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל למשחק את זה, אני פשוט מחליט. עכשיו, אני לא יכול להחליט עכשיו על 200 דברים כאלה. אני לוקח איזה 5, 6, 7 דברים, שהם אשכרה, ליטרלי, יהרג ובא לעבור. אז יהרג ובא לעבור, לא תיגע בחשמל. אני לא משחק איתך על זה. והילד מבין את זה כל כך מוקדם וכל כך יפה. אבל זה שמור ל6, 7 דברים. זהו. עכשיו, צריכה לשאול אם הצחצוח שיניים הוא כזה. אם הצחצוח שיניים הוא משהו שכולכם עושים, כולכם מקפידים עליו, הוא חלק מבריאות הפה, הוא חלק מהיגיינה, הוא חלק מזה, אז נורא מהר, הרבה יותר מהר מה שנדמה לך, הילד יבין את זה. הרבה פעמים המשחק נתפס כאיזה סוג של חצי התנצלות כזאת, חצי בוא ננסה לעטוף לך את זה כי אין ברירה, ואני גם לא בעצמי סגורה על זה, אני רגע אומר, בסדר? אז הרבה מהבעיות נפתרות שם. אם זה לא נפתר בעניין הזה, אז מגיע הסיפור של המשחקיות. אבל למה אני חושב שזה חשוב? כי בדיוק מה שאת אמרת לי. אני אומר לך, תקשיב, צחצח שיניים חייבים. זה עובד ככה. לפעמים יהיה לי זמן לשחק איתך את זה, לפעמים אתה פשוט צחצח שיניים. That's it. עכשיו, אם הילד שלך היה בוכה, שהיית לוקחת לו את היד מהחשמל, you couldn't care less. אז אותו דבר עם צחצוח שיניים. פשוט תחליטי מה זה החשמל שלך.
כן.
ואז הכל נורא ברור, ואז במקום לבכות למה היום אין משחק, הוא אומר, וואלה, זה כל כך חשוב, איזה מזל שכל יום רביעי אמא עוד יש לה זמן לשחק איתי את זה. זה ההיפוך הבסיסי שצריך להיות פה. ולכן מה שהורה צריך להבין זה קודם כל מה הערך שלו, וזה ספור, רוב הכללים להעיף החוצה. להעיף החוצה. זאת אומרת, הורים צריכים לעשות דיאטה מהירה, טוטלית ותחופה, בכמות הכללים שלהם בבית, הם הרבה יותר גורים מבית ספר. ואז אין זמן לערכים. ואז אין זמן לאכוף את מה שבאמת צריך. כי כמה דברים את כבר צריכה עם הילד שלך? כמה דברים בסיסיים, והוא ואת צריכים להבין שזה המאסט, וכל משחק שמלווה את זה פעם ב, זה בונוס ענק.
תן לי דוגמה לעוד דברים שהם כללים, שאנשים מתפסים עליהם במקום...
אל תצפה בטלוויזיה, רק 20 דקות, 2 פרקים, עזוב את המחשב, לא עכשיו, אתה צריך ללכת לישון ב9. אני אתמול התעוררתי ב2 בלילה, וביתי אלונה בת 11:30, בסלון. 2 בלילה. עם חצובה ומצלמה, מצלמת סרטון לאתר שלה.
יש לאתר?
כן, אמרתי לה, אלונה, שעה 2 בלילה. אז היא אומרת לי, מה זה שעה, אבא? למה זה חשוב? זה הרגעים שבהם הערכים שלך כל כך עבדו, שזה אף עליך בבומרן, כן? כי אני תמיד אמרתי לה, אלונה, כל עוד עד כמה ב7, ערנית, לפעול ולחקור את העולם באנרגיה וסקרנות, מצידי עד תשני בכלל. אם את לא קמה ב7, אז הערך לא עובד. כי זה ערך. אבל אני לא אתחיל לעשות לך, אני אגיד לך עכשיו ב9 וכיבוי אורות. אנשים נורא מתעסקים בפרוצדורות. כל ההורות הפכה לפרוצדורה, לטודוליסט, לאיזה פאניקה של לאכוף כל הזמן דברים. זה נורא מבאס, וזה נורא מתיש, וזה נורא שוחק את כולם. זה גם לא טוב לילדים. אי אפשר כל היום לנהל אותם. צריכים לתת להם את ההזדמנות לנהל את עצמם. אבל אמרתי לה, 7 קמים. לא, את לא יכולה לקום ב7, את מרוחה, את לא מסוגלת לקום. אז תשני קודם. אז אתמול היא מסתכלת עליי ב2 בלילה, ואומרת, אבא, לך לישון, אני ממשיכה פה לערוך את הסרט. הסתכלתי, ושאלתי את עצמי, רגע, הצלחתי בחינוך או לא? ואני חושב שמאוד כן. היא מנהלת את עצמה, היא בחופש, היא באיזה פשן מטורף, היא עושה את הדברים שהיא אוהבת, וגם לא מטריד אותה ב2 בלילה, שכולם ישנים, להיות עם עצמה, והיא לא מרגישה בודדה, ואיזה יופי. ואיזה יופי. עכשיו, יש פה עיקרון מציאות, יש חופש. ואם אתה צריכה לקום בשבע, אתה צריכה להתארגן עם עצמה. ובשבע זה ערך שכולם קמים. והחיים הם הרבה יותר פשוטים. אני חושב שאנחנו נורא נורא מסבכים את האורות בהתמודדות עם דברים מאוד 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 קטנים, ומלחמות מאוד מאוד כזה מיני 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 מלחמות לרסיסי מלחמות, כי אנחנו לא בדיוק הגדרנו לעצמנו את הערכים הגדולים והחשובים. ואז את מתחילה להסתכל על המיקרו במקום על המקרו, וזה, כמו שאת יודעת, נורא מתיש. תראי, זה לא שחור ולבן, זה נורא תלוי בעשייה הכללית שלך. זה כמו שהורים אומרים לי, תקשיב, הוא כל הזמן עם המחשב. אחרי 4 שאלות מתברר שיש לו חברים, שיש לו חוגים, שהוא טוב בלימודים, שהוא יוצא לרוץ, שהוא מתאמן. אז מה זה כל הזמן? לא הבנתי. מתי יש לו זמן לכל הזמן הזה? הרגע תיארת לי לוח... לא, אני מתכוון, אתה יודע, שעתיים ביום רגע. שעתיים ביום זה לא כל הזמן. בואי נרגיע. ומה הוא עושה בשעתיים האלה? אני לא בדיוק יודעת. זאת אומרת, זה גם לא כל היום זה שעתיים, וגם לא יודעת מה הוא עושה, שזה כן. עולם ומלואו למה הוא עושה שם.
כן, אבל נחזור, נחזור לשינה. אתה כן. מסתכל על, על הילדה שלך, אתה יודע כן. שהיא ישנה 3 שעות בלילה. אתה יודע שזה לא בריא גם. היא בתקופה שהיא גדלה, היא בתקופה
היא לא ישנה 3 שעות בלילה.
סתם, מדוגמה.
היא ישנה לפחות 5 שעות. והיא יודעת להשלים לעצמה שינה, ו... אם היא הולכת מסמורטטת ומותשת ולא מתפקדת ולא ערנית, לא בא בחשבון. תקשיבי, יש אנשים שצריכים לישון פחות ויש אנשים שצריכים לישון יותר. אני לא מקבל את הקטלוג איקאה הזה. הרמב״ם לא ישן בכלל. אני אמרתי גם לאלונה שאני קראתי שהרמב״ם לא ישן ויש סיכוי טוב שיהיה הרמב״ם הבא. ואני לא רוצה למנוע מהעולם את הפלא הזה. ויכול להיות שהיא לא צריכה לישון בכלל. אני ממליצה לא לישון בכלל, אמרתי לה. אז היא אמרתי, לא, אבא, אני צריכה לישון. זה לא נכון, אבא, אתה מגזים שוב, אני צריכה לישון בין 5 ל-6 שעות, ואני מסדרת לעצמי את היום. אתה יודע, יופי, אלונה, מעולה. הרעיון הוא להתרכז בעיקר, להתרכז בעקרונות הפרקטיים, העקרונות הבסיסיים שנכונים לכל משפחה, מול כל ילד, מול כל הורה. אני לא מעוניין לנהל את הילדים שלי כל הזמן, כל דקה. הם נורא עצמאים. במאני טיים, אני שם. בדברים העקרוניים, אני שם. יש אמהות שבלג בעומר יוצאות ב3 ורצות בהיסטר כדי להיות עם המדורה, במדורה עם הילדה. פעם אחת עשיתי את זה, והבת שלי שואלת אותי, מה אתם עושים פה, אבא? זה המדורה שלך, באנו, עזבנו הכל. זה בכלל לא מדורה חשובה. מה שחשוב זה מחר בצהריים, בכיתה, מישהו בא? למה, מה יש? אנחנו עושים איזה מין... בכלל הבנתי שזה לא האירוע החשוב בעיניה. Mm-hmm. ושמה שנראה לנו דרמטי, בכלל לא דרמטי. הרבה פעמים אנחנו מחליטים לילדים שלנו מה דרמטי, מחליטים לילדים שלנו מה חשוב, מחליטים לעצמנו מה נורא נורא חשוב בהורות. לא יודע, חנוך את הנער על פי דרכו ותשוקותיו, כל ילד זה משהו אחר, הורה טוב הוא הורה שונה לכל ילד. זה נורא דינמי. אני יכול להגיד להורה מתי נכון שהוא ישקיף את הילד שלו? לא יודע. אני שואל בעיקרון מה הוויז'ן שלך, ומה באמת חשוב לך. אותו דבר זה קורה שאני עובד עם מנהלים, המון המון רעשים, אותו דבר בחינוך. מערכת החינוך מלאה ברפורמות, $100 מיליוני, אלפי רפורמות, טכנולוגיות, מסכים, שיפוצים, שבירת קירות, צובים, כיסאות, פופים, מעבדות, קירות שקופים. יאללה, בחיית רבק. מורה מקבלת 2.5 שקל, שחוקה, אין לה כוח לנשום. כל מי שבא מהייטק פורש תוך 3 שנים, בורח הנשמתו, ומה שיעזור פה זה לצבוע את הקירות ולשפט ולעשות רפורמות. תשלמו לבן אדם כסף כמו שצריך, ותנו לו לחיות כמו זה, ואז המורה יהיה לו גם למורה ולגנן, שלא לדבר על הגני ילדים. אתם בהשקעה מקום, 3 מקומות אחרונים באיחוד האירופי, בהשקעה בגיל הרך ב-0-3. למה? כי יש גננת ויש סייעת. והסייעת הזאת מקבלת 5,300 שקל ל5 ימי עבודה מלאים, כולל כל התוספות והבונוסים אי פעם, והיא לא למדה שעה ביום, והיא גם צריכה לשטוף את השירותים וגם את המקלחת. מה אתם מבלבלים את... זה המון המון רעשים, בייסיק. בהורות, מה הבייסיק שלך? בניהול, מה הבייסיק שלך? ובחינוך, מה הבייסיק שלך? אם המורה תהיה שחוקה ומתוסכלת, לא יעזור שום דבר. אם הגננת לא תקבל תנאים בסיסיים, לא יעזור שום דבר, לא גן צבעוני ולא גן לא צבעוני.
כן.
אז אותו דבר, את מבינה, זה קצת כאילו, אני אגיד את זה ככה, ללא דיוק והבחנה בין מה כן ומה לא, ואיפה העיקר ואיפה התפל, אי אפשר בכלל להתחיל לדון על שום פתרון יצירתי. אמרתי לך קודם, לא ציינו את זה, יש 4 שלבים שתמיד שאני עושה בחשיבה יצירתית, הראשון זה תמיד דיוק עצמי. ככל שהם מתבגרים יותר, אני חושב שיש לנו, בניגוד למה שחושבים, או הילדים שמתבגרים, אני חושב שבדיוק הפוך קורה. אני חושב שהקסם האמיתי מתחיל דווקא שהם מתבגרים, ואז הם ממש, הם co-creators של המשפחה. הם ממש יכולים להמציא את המשפחה איתכם ביחד. ממש יכולים להמציא את הרוטינות איתכם ביחד. הילדים שלי הם פשוט, הם באמת יוצרים שותפים של המשפחה. זה מדהים לראות את זה, והם בעצם עוזרים לטיולים, לרוטינות. במקום שנהיה שני הורים ושני ילדים, אנחנו ארבעה מוחות.
והם מתבגרים.
כן, הילד הוא בן 13.5, והילדה בת 11.5, זה כבר ממש גיל התבגרות בישראל. אבל גם אנחנו עוד מתבגרים. פשוט אצלנו בבית זה נורא נורא ברור, שההורים צריכים להתפתח, והילדים צריכים להתפתח, וכולם מתפתחים ביחד. יש איזו מחשבה משונה ומעוותת אצל הורים, שהם כאילו צריכים לגדל את הילדים, אתם לא גדלים בעצמכם. אני לא יכול כרגע להתעסק בכל דבר של אלונה, או של איתמר, הילדים שלי, כי אני בעצמי צריך להתעסק גם בעצמי. אז בוא נזוז ביחד. זה לא אגואיזם, זה הבסיס של הבסיס, והילדים גם אוהבים את זה. לפעמים הם רוצים לבד, לפעמים רוצים ביחד, לפעמים רוצים שאנחנו נעשה לעצמנו, הם אוהבים לראות אותנו מתפתחים. אני מקפיד להביא אותם לעבודה, מקפיד להראות להם איך אני עובד, לקחת אותם איתי לחול, לחשוף אותם לעשייה שלי, להתייעץ איתם באמת, לא באופן מניפולטיבי, לשאול את דעתם באמת, לא כדי להראות להם שאני מתעניין, אתה לומד מהם המון. זה מין שותפות שבתוכה אני לא מתבלבל, שיש מישהו שיגיד לא לגעת בחשמל וזה אני, מגוונים את הפעילות שלנו, קמים בשבע לחקור את העולם וכולי. יש לי את החמישה, שישה, שבעה ערכים שלי, שאני אוכף אותם. ובתוך הדבר הזה, שהוא היררכיה, יש דבר הרבה יותר שטוח, והרבה יותר שווה, שאנחנו בתוך זה מולידים ביחד את היום-יום.
הרבה שאלו בפייסבוק על איך גורמים למתבגרים, לעשות איתנו, לנסוע איתנו, לעזור בבית.
אז אני חושב שהנה, את רואה, יש פה היפוך מחשבתי, קלאס. יש פה הנחת יסוד שמתבגר הוא בעייתי. אז בדיוק הפוך. אני יכול להגיד לך שאני עובד 7 שנים, אנחנו עובדים עם יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. בהתחלה חשבנו שלעבוד עם חשיבה יצירתית, עם כזה ד' ה' ו', יותר קל מז' ח' ט', כי הם עובדים על דעתם ומתבגרים ומלאים בסרטים. הפוך. זה גיל מדהים. אם אתה בא עליו נכון, זה מדהים. אתה צריך לצאת מהנקודה שאתה הורה שמנהל את המתבגר החצוף, המורד, הקשה לאילוף. תצא מזה, זה פשוט עמדה לא נכונה. הוא הרבה יותר בוגר, הוא בן אדם שאפשר לדבר איתו.
כן.
אפשר לתקשר איתו, הוא מבוגר, הוא פשוט מבוגר. צריך להתהפך על המחשבה שגיל ההתבגרות הוא הגיל המסוכן, או הטווילייט זון, הפוך בדיוק. הפוך בדיוק. אני אמרתי לו, תקשיב, אתה אמר, אתה לא תצעק עליי ולא תתרוק לי דלתות. זה אני מודיע לך כבר, אני עכשיו 5 שנים לפנינו של טריקת דלתות, אז אני מודיע לך עכשיו. זה שני דברים שלא תעשה. כל השאר תפתיע אותי. אני מראש לא הולך לנהל עכשיו 5 שנים של התבגרות. איתמר מתבגר, הוא מתחצף, ואני בתור רצח יסבול את זה. כאילו, הורים נכנסים לתפקיד, תשימו לב, יש תקופות כאילו. הם מקבלים את ההנחה הזאת, התסכול, נגיד, כמו שיגמר כבר החופש. משפטים כאלה שאמרו להם, הדף מסרים להגיד, נוחד שם מציאות, איזה מדהים הוא שעוד מעט בן 14. פשוט מלמד אותי דברים מדהימים. אני מתפעל בעיקר. היה לנו דיון במשפחה, כי הם רבו ביניהם, ואשתי רצתה לעשות דיון במשפחה, עשינו דיון במשפחה, ואיתמר דיבר, ואלונה דיברה. וכשסתכלתי להם נדהם, ואז אמרו לי, מה קורה הבא? אמרתי, אני לא מאמין איך אתם מדברים. לא, זה לא יאומן. אז אמרו לי, מה לא יאומן? מסתכל על אשתי, אני אמר לה, תקשיבי, זה מדהים. אז כאילו עשיתי זה מניפוך, היה אמור להיות שיחת נזיפה כזאת, וזה בכלל התפעלתי מהדרך שלהם, להתווכח אחד עם השני, כל אחד עשה דיבייט על למה הוא צודק. אז התפעלתי מהמורכבות של הטיעונים בכלל, וזה ישר שחרר את האוויר מהבלון. עכשיו, לא עשיתי מניפולציה, פשוט חוויתי את זה. מה, אתם לא נהנים מהילדים שלכם שמתבגרים ופתאום הם נהיים מדהימים? אתם לא נהנים מזה? אתם עסוקים ברק איך להזיז אותו מקום למקום? עכשיו, אם הוא לא רוצה לטייל, שלא יטייל. קודם כל, גם מי אמר ש? מי אמר שמתבגר זה תקופה יותר קשה? מי אמר שהם צריכים לטייל לכל מקום אותו דבר? תקשיבו, דיברנו על גמישות מחשבתית.
כן.
משפחה יכולה לבלות ביחד בהמון צורות. לא צריכים להתקע, זה כמו ארוחה משפחתית שכולם עכשיו במשפחה הגדולה באים כל שבוע כי חייבים. לארוחה והדודה עושה את אותו פרצוף והסבתא צועקת על הסבא וכולם ממשיכים עם הדבר הזה, לא חייבים. יש המון דרכים לחגוג ביחד בתור משפחה. אז בוא נפרק את זה לגורמים, בסדר? מה שדיברנו קודם, מה הבעיה, מה בתכלס הבעיה? מה המטרה שלנו? להיות ביחד? יש לזה 200 דרכים.
כן.
לא תמיד צריך להיות ביחד, זה לא אומר שזה יותר ביחד שמישהו סובל.
אני חושבת שמתבגרים, יש להם את הקטעים שלהם. כן?
אני כלומר, מאוד אוהב שהם מתחצפים.
כן. נגיד, אני הייתי קוראת להורים שלי מפגרים, אני לא מתגעה בזה. אבל הייתי ילדה מאוד חצופה. מה הם אמורים לעשות?
טוב, תראי, שאלה אם אכפת להם או לא אכפת להם. תראי, יש
מילים. מאוד אכפת.
אז זה עוד פעם אני אומר. תחליטי מה המלחמות שלך. אני, יש משהו שהילד שלי לא יגיד לי, ויש משהו שיכול להגיד לי, ויש משהו שהוא גם יצחיק אותי. הוא קורא לי מפגר. יכול להיות שזה יצחיק אותי, אני לא יודע. אני אגיד לו, לא, אתה. מה זאת אומרת? אבל יש לי, נגיד, אם יש דברים שמפריעים לי או מעליבים אותי, פשוט תגיד לו, וזה לא ילך. אני אתן לך כדוגמה. אם באמת מפריע לי משהו, אבל באמת, ובאמת זה אחד הדברים שמפריעים לי, את זוכרת שאין הרבה אפשרויות, כן? אני מרכז את המלחמות שלי, אז התגובה שלי תהיה כל כך עוצמתית שזה לא יקרה עוד פעם. הילד שלי לפני כמה ימים נרדם עם הטלפון ליד הראש שלו במיטה. אם את מכירה אותי, אני מדבר לא פעם בתקשורת הזה שטלפונים ניידים זה אחלה, שאני בעיה עם שחקי מחשב. כל הספר שלי זה הוכחות מדעיות לאיפה סתם מפחידים אותנו. אבל להירדם עם הטלפון הנייד שלך דולק, עם הקרינה וזה מתחת לקרית של הראש שלך כל הלילה, התגובה שלי הייתה כזאת שהוא הבין שפעם הבאה אין לו בכלל פלאפון, אני מנפץ לו את הטלפון.
איך הגעת?
אני התחרפנתי כמו לראות אותו שם יד בחשמל. זה לא משהו שאתה יודע לשחק אותו.
כן.
אמרתי לו, תגיד, אתה משוגע? אתה משוגע? והאופן שבו הגבתי לזה הוא אופן שהוא לא משאיר שום שאלה פתוחה. זהו, מה שאתה עושה לפני זה ואחרי זה וזה, אני לא מתחיל לרוץ אחריך ולנהל אותך. אבל במאני טיים שהחלטנו עליו, אתה לא תעשה את זה, נורא פשוט. Mm-hmm. עכשיו, כל הבעיה של אכיפת סמכות, והורים וילדים שלא מקשיבים, לדעתי נובעת מזה שלא מדייקים הערכים הבסיסיים, ומה באמת חשוב לי. אז אם אני אומר, תתקלח, אבל אני לא סגור על עצמי, לא נורא אם הוא יוותר על מקלחת, או אני לא באמת סגור על עצמי, שלי יש כוח היום להתקלח, אז זה מתחיל מין ריב כזה, של צעד קדימה, צעד אחורה. משם נובעות רוב הבעיות. Mm-hmm. הוא לא ישן יותר עם הנייד מתחת לראש שלו. הוא פשוט לא ישן יותר. הוא יודע גם שלא יהיה לו נייד. אני אבא שבחיים לא מחרים.
או שהוא יעשה את זה מאחורי הגב שלך.
בגלל שאני שומר את זה למקרים מאוד מסוימים, אני חושב שקניתי את אמונו בזה שהוא הבין שזה משהו באמת מזעזע. וזה לטובתו.
ואיך זה מתחבר ליצירתיות? כלומר, אתה בעצם מדבר על ערכים ועל כללים.
כי יש ארבעה שלבים באיך שאני רואה חשיבה יצירתית. זה דיוק עצמי קודם כל, מה כן, מה לא. על מה מבטרים, במה מתמקדים, עיקר ותפל, חשיבה ביקורתית, כל האזורים האלה. אחר כך הופכים לגמישות מחשבתית, אחרי שדייקנו את הבעיה, איך פותרים אותה ב-20 דרכים, 40 דרכים, 60 דרכים. הרבה שאלות של מי אמר ש... מי אמר שמשפחה צריכה לטייל ביחד? מי אמר שכולנו ביחד צריכים להיות כל הזמן תקועים, גם שזה לא טוב לנו? מי אמר שכל ערב צריכים לאכול ביחד? ומי אמר המון דברים? ואחרי שדייקנו את עצמנו, והתחלנו לגוון את ההתנהגויות שלנו בגמישות מחשבתית, אנחנו יכולים להתהפך על המחשבה שלנו, על הנחות יסוד שלנו. מי אמר שאמא טובה חוזרת הביתה מוקדם? מי אמר שאמא טובה מכינה אוכל ביתי? כל מיני כאלה שדים שרצים לכם בראש. אז בוא נתהפך על הנחות היסוד שלנו, ונמצא הנחות יסוד אחרות בכלל. ובסוף, איך אנחנו מייצרים רוטינות ומודלים ומנגנונים במשפחה שלנו, או בחברה שלנו, או בארגון שלנו, או בזוגיות שלנו, כדי לחיות את זה בצורה יותר נכונה לנו, יצירתית ואישית. האם המנגנון שלך בזוגיות כדי לשמור על רומנטיקה ותשוקה זה פעם בשבוע לא? או שמצאת מנגנונים שיותר נכונים לך? אז איזה מנגנונים וריטואלים יש לך כאלה לזוגיות? ואיזה מנגנונים יש לך כאלה למשפחה? אלה מסוג השאלות שאני אשאל אותך כאדם פרטי, כמישהי בזוגיות, כמישהי במשפחה, בתור בן אדם שמוביל עסק. ואז דייקנו, הגמשנו, טפחנו ועשינו מנגנונים, ויש לנו איזה מין תהליך כזה, שהתוצאה שלו זה חיים יותר יצירתיים.
אני מאוד אוהבת את העניין הזה שדיברת עליו על ערכים, ולאו דווקא על מה הפעולה או הכלל. יש לי אפילו דוגמה לזה שהייתה לפני שנתיים, כשיונתן נולד, אז עד אז הייתי מתרגלת הכרת תודה, כל ערב לפני השינה, הייתי כותבת מה היה טוב היום, וזה היה מין ממש טקס שהלך איתי שנים, אפילו שהייתי ישנה מחוץ לבית, הייתי לוקחת איתי את המחברת, ממש שנים הייתי עושה את זה. ואז הוא נולד, ובום, התרסק הסיפור. לא הצלחתי, כאילו יום, לילה, לא הצלחתי, איזה חודש היה לי תסכול של מה הבעיה, זה כולה שתי דקות לעשות את זה, אני כבר כל כך רגילה לזה. וניסיתי לחשוב, אחרי שהלכתי מראש בקיר כמה פעמים וראיתי שזה לא עובד, איך אני מתאימה את זה למציאות חיים שלי היום. כלומר, איך אני לוקחת את הערך הזה, שהוא ערך, זה לא תרגיל רק של, הנה, נכתוב שלושה דברים, אלא יש פה משהו שעומד מאחורי זה, ומתאימה את זה ליום-יום שלי. והחלטתי שאני פשוט עושה את זה איתו, מעכשיו. ופשוט כל ערב, בהתחלה הייתי מניקה אותו, אחרי זה פחות, אבל הייתי שואלת אותו, מה היה טוב היום, ומספרת לו, עכשיו הוא היה כאילו, אתה יודע, בן חודש, הוא לא אומר כלום, והייתי עונה בשבילו, היה לך כיף עם סבתא, וחייכת פעם ראשונה והתהפכת, וכל מה שחשבתי שהיה לו טוב, הייתי משתפת אותו בדברים שלי. וזה שנתיים ככה, כל ערב, וזה עזר לי להחזיר את הטקס הזה לחיים שלי.
זו דוגמה יפה לאיך לשמור על ערך בדרך יצירתית. אז מה שבעצם עשית, דייקת לעצמך את הערך, קצת בדרך יצירתית, רוטינה חדשה שמאפשרת לך לשמור על זה ולקיים את זה.
כן.
אז לא לבד, איתו.
כן.
לא לבד, לספר את זה דרכו.
כן, ודאבל, כי גם רציתי שהוא ילמד את זה, והיום הוא כבר עונה מעצמו.
הוא עונה, וגם בגיל אפס הוא שמע והקשיב וספג, אז גם הרווחת מלל מורכב שהוא שומע, מה שהרבה פעמים אנחנו טועים, הם מקשיבים וסופגים עם ספוג, אז גם עזרת לו קוגניטיבית, גם עזרת לעצמך, וזה בדיוק דוגמה לשכלול יצירתי אישי, והנה המקוריות באה, היית צריכה לפתור בעיה, שאלת מה בתכלס הבעיה, ומצאת אסטרטגיה אחרת לפתור אותה, והנה אנחנו חוזרים לשאלת אני מול הדלת ואני מפתח. זה בדיוק אותו רעיון, את רואה? זה אותו שריר, זה אותו רעיון של לפתוח את המשפח של האפשרויות, ולכן זה נורא נורא חשוב, כי תראי מה קרה עכשיו. החזרת לעצמך רוטינה שנורא נורא חשובה לך מבחינת הזהות האישית שלך והעצמית שלך. והחיים שלך הפכו ליותר מלאים, יותר רחבים, יותר מאושרים. זה בדיוק הקשר הכי בסיסי.
אני מסכימה איתך שזה חלק מלחיות חיים טובים. יש אפילו בספר שלי, יש פרק על זה, על זה שיש לנו בדרך המון אפשרויות, ושאם אנחנו לא רואים את האפשרויות האלה, לא מחפשים אותם, לא מגמישים אותם, אז אנחנו תמיד נתקע, כי פתאום יש תקופה עמוסה, ופתאום עברנו דירה, והמקום שעשינו בכושר נסגר, וכל הזמן דברים משתנים. ואני רואה את זה הרבה עם לקוחות שלי, שיש להם איזושהי רוטינה, הם מצליחים לאמץ אותה, הם מתקדמים, ואז משהו משתנה. ופתאום הכל קורס, כי אתה אומר, רגע, עכשיו כבר אין לי את הזמן הזה בבוקר שהייתי עושה ספורט, שם את הדוגמה. ואם אנחנו לא נעצור ונחשוב, אז איך מגמישים את זה למצב היום, בדרך אחרת, שתשמור על זה, אז אנחנו כל פעם ניפול.
נכון, אז זה היום-יום שלי. והספר מלא בלהמציא מחדש, תורות ותחינוך, הוא מלא בטקטיקות ואסטרטגיות וכלים. אבל אחד הדברים המעניינים זה שלא רק הורים קונים אותו, גם אנשים שהם לא הורים, אנשים שהולכים להיות הורים, הורים מבוגרים, סבא וסבתא לעצמם ובעיקר להורים, לבנים שלהם שנהיו הורים. כי זה state of mind, והכלים האלה, לא משנה איפה אתה מיישם אותם, באיזה מרחב של החיים, זה מפתח לך את המחשבה האחרת.
כן. יש שאלה שמטרידה אותי בתור הורה ובכלל. מה עושים עם בית ספר? כלומר, אני מוטרדת באופן אישי, בכלל מעצם קיומם של בתי ספר, כמו שהם מתקיימים, ומזה שיש לי ילד ובעתיד ילדים, שאולי ילכו למסגרת כזו, אני לא רוצה.
טוב, נו, לשאול אותי על בית ספר, תדעת, אני לפני 4 שנים אמרתי שצריך לעלות עם דחפורים על בתי ספר, להרוס את הכל ולבנות מחדש, ואז התחילו להגיד לי איך אתה מדבר, וזה אגרסיבי, וזה ככה. אמרתי להם, אין לי בעיה עם המורים ואין לי בעיה עם המנהלים, לא עם המורות ולא עם המנהלות, יש לי בעיה עם השיטה. בית ספר סיים את תפקידו ההיסטורי, ומטרתו העיקרית היא לגדל מובטלים לעולם חדש ומשתנה. אין דרך אחרת להגיד את זה, אני פעם אמרתי את זה, זה היה נראה הזוי, היום כבר אומרים לי, כן, תשמע, דיברנו על עיקר ותפל, אנחנו מתעסקים בתפל, אנחנו מתעסקים ברפורמות תפלות. עכשיו השאלה מה את עושה? אז קודם כל צריך לזכור ש85% מהשפעה זה הבית. 80%, 85% משהו. בוא נגיד הבית וקבוצת בני הגיל. ועל זה יש לך המון השפע.
כן.
לגבי בית הספר, יש לנו הרבה מה לעשות. אנחנו צריכים לחשוב איזה בית ספר אנחנו בוחרים.
מה האפשרויות היותר, אני אגיד את זה בגסות, נורמליות שקיימות?
אני לא חושב שיש נורמלי ולא נורמלי. אני חושב שיש דבר אחד חשוב, זה ללכת לבית ספר, לראות, לבדוק, לחוש, לטייל, לשוטט, להרגיש. וכל בית ספר הוא סיפור אחר, וכל שיטה היא סיפור אחר, ובעיקר זה המורה והמורה שנמצאים בכיתה, והמנהל הוא המנהלת של בית הספר. הבן שלי, אנחנו הרי מחליפים כל 4 שנים שכונה ועיר וזזים, יש לנו פרקטיקה כזאת, יש לי גם פרק שלם כזה בספר, על שינויים, על מעברי דירה, זה חלק מהרוטינה שלנו.
כל 4 שנים?
כל 4 שנים, זה פילוסופיה שלמה שלי.
איפה אתה גר עכשיו?
עכשיו אני גר בהרצליה.
ולפני זה?
לפני זה גרנו בתל אביב. ועכשיו אנחנו רוצים לנסוע לחול. זה ישמע לך מצחיק, אבל אנחנו מתלבטים בין הדרום לבין ארצות הברית. בין דרום הארץ לבין ארצות הברית. אבל אנחנו זזים כל הזמן. הם גם זזו הרבה בתי ספר. ומה שהשפיע זה לא סוג הבית ספר, זה בעיקר המנהל או המנהלת והמורה. כי בסוף זה מה שצריך. שיטה לא מבטיחה שום דבר. מה שמבטיח זה לראות בעיניים, להרגיש, כן? זה הכל להרגיש ביחד, לחוות ביחד. וגם אני אומר להורים, זה בסדר לעשות ניסוי ותהיה. שלחת בית ספר ולדייק, לזוז כיתה, לזוז בית ספר, זה לא איזה מין... שמתייחסים לזה כאילו זה מין החלטה כזאת, הייתי בבית ספר, וזהו! מה יהיה עכשיו? הוא תקוע שם 3 שנים, תקוע שם 6 שנים, לא תקוע שם, אתם עוד חודש יכולים לקום ללכת. אנשים נורא מפחדים ללכת גיאוגרפית. אנחנו נוסעים 30 דקות, 25 דקות, 30 דקות, להביא את הילדה לבית ספר. אין לנו בעיה עם זה. בשביל הורי ישראלי, הנוחיות הגיאוגרפית נורא מכריעה. אז לא, שזה לא יהיה השיקול.
והילדים שלך זורמים על כל 4 שנים להחליף מקום, להחליף חברים, להחליף סביבה?
אז זה נעשה איתם ביחד. ויש לזה רוטינות. אנחנו שומרים על קשרים מעבר, אנחנו עכשיו עם בבתי ספר אזוריים, אנחנו משקיעים הרבה בלהזמין כל מיני דמויות מעבר הקרוב ועבר הרחוק. זה הרבה מנגנונים כאלה. אבל זה תמיד בוחרים איתם את המקום, וזזים איתם למקום. כן, הם מחכים למעבר.
כן?
כן, זה נשמע כזה נורא מטלטל להורים ישראלים, שתמיד נראה מי זה המשוגע הזה, המופרע הזה, הפסיכופת הזה, שמתעלל בילדים שלו. צר לי לאכזב. יש גם איך לומדים שכונה חדשה, איך מתאקלמים, אבל אתה עובר תמיד עם איזה בונוס ללמה אתה עובר למקום הבא, ואיך אתה לומד אותו, ומה היתרונות שלו, ואיך שומרים על קשרים, ואיך זזים. תמיד לצד כל שינוי יש יציבות, זה בא בשילוב.
כן.
יפה, הוא למצוא את השילוב. אני מאוד חי ככה, כי זה to walk the talk. אני לא יכול לדבר על גמישות מחשבתית וחשיבה יצירתית, שאני בעצמי לא חי חיים כאלה. אז לי מאוד מאוד חשוב לחיות חיים כאלה, אוקיי? זה חלק ממה שאני עושה. כמו שאת לא תדברי על positive psychology, ולא תנסי להיות לפחות פוזיטיבית כלפי עצמך וכלפי הסובבים שלך. אז אני בודק את זה באמת, בסדר? זה יכול להיות שאני עושה לפעמים דברים שהם יותר קיצוניים מהאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני לי זה נראה טבעי. זאת אומרת, זה חלק מהסיפור. המעבדת, החיים שלנו ביום יום, היא לא פחות חשובה מכל דבר תיאורטי אחר. זה בעצם הסיפור. אבל אני חושב שכל בן אדם ששומע אותנו יכול, צריך, חייב ומוכרח, נתחיל עכשיו ככה. וזה המישן שלי. זה כאילו, תבינו שהעולם עומד להתהפך עליכם, ואין שום סיבה שלא תזוזו, וזה, אל תסתכלו מהצד ותגידו, וואו, הוא גאון, הוא יחיד סגולה. יש נורא מעט גאונים אם בכלל. בעיקר זה אנחנו, שאנחנו עובדים קשה ומאוד סקרנים, וכל הזמן מחפשים איך לחבר את הדברים.
היה ממש מעניין. קצת מפוזר, אבל נראה לי שזה בסדר עם הנושא. בהתאם למה שדיברנו, אני חושבת שדברים כן מאוד מתחברים אחד לשני, ואי אפשר באמת להפריד בין יצירתיות בהורות, ויצירתיות בעבודה, ויצירתיות בסידור החדר, וכל אחד מה שמעסיק אותו כרגע, אלא זה באמת להחזיק כל הזמן בראש את הרעיון הזה שיש עוד אופציות, יש עוד אפשרויות, אני לא תמיד רואה אותם כרגע, אני לא תמיד יודעת מה הם יהיו, וזה לא תמיד קל גם למצוא אותם, אבל הם שם.
וזה בסדר להתקע ולהרגיש לרגע שאין לך אפשרויות, ורק שנייה מתי יגיע הרעיון, אבל הוא יגיע.
ולפעמים גם לעצור, לקחת הפסקה ממשהו, לחזור אליו, להתייעץ על זה עם אנשים, כלומר יש המון דרכים שאולי לא נגענו בהרבה דרכים איך למצוא את הרעיונות, אבל...
נכון, זה state of mind של איך אני שואב השראה, מקבל רעיונות, מדייק את עצמי, מחבר אחרת, ממציא המצאות, מגלה תגליות. אז יש הרבה מאוד טכניקות ופרקטיקות שאפשר לקרוא ולתרגל, אבל היום דיברנו על משהו שנקרא state of mind או השקפת עולם, או איזושהי מין spirit כזה שצריך לחצות ככה לרוחב כל מרחב בחיים שלנו, שזה כן. לדעתי מה שמתחיל וגם מסיים את כל הסיפור הזה.
כן. אהבתי את הסיכום. ממש ממש תודה שבאת.
תודה לך, תודה לך.
אני מקווה שהיה לך נחמד.
היה כיף אמיתי.
ובאמת תודה שעשית את כל הדרך מהרצליה עד לכאן. איפה אפשר למצוא אותך, להקשיב לך, לעקוב אחריך?
אני נמצא בעיקר בעמוד שלי בפייסבוק. זה דוקטור אייל דורון, יש הרבה אייל דורון. עשו תבואו דוקטור אייל דורון בעברית בפייסבוק. זה עמוד שלי, ובלינקדאין זה DR אייל דורון, זה באנגלית.
נשים לינקים בפרק.
והספר הזה הוא הרבה מאוד אנשים שולחים לי את הצילומים מהחופש עם הספר, ביער עם הספר, במלון עם הספר. נורא נחמד, הדינמיקה שמתפתחת וכותבים לי, ואני מאוד אוהב שכותבים לי ושומעים אותי על קשר, אחרי שרואים אותי, מופיע, מדבר, אני אני מאוד מתקשר, מנסה יותר ויותר לעשות את זה. הדיאלוג עם אנשים הוא נורא 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 חשוב.
יופי. תודה רבה רבה לך, ותודה לכם המאזינים שאתם איתנו פה בעוד פרק. מקווה שתיקחו את זה ותחשבו לפחות על דרך אחת יצירתית, לעשות משהו חדש בדרך שעוד לא עשיתם, וזה יכול להיות כל דבר, החל מהספורט והכלים והזוגיות והסקס והעבודה ומה שבא לכם, תחשבו עכשיו כתרגיל, דרך אחת לעשות את זה בצורה חדשה, ואם תוכלו 80 דרכים בכלל, מה טוב. אז תודה שהייתם איתנו, היינו כאן עם דוקטור אייל דורון, ואני הייתי יהודית קץ. אני מזמינה אתכם להמשיך לדרג את הפודקאסט, זה ממש ממש נחמד כשאתם עושים את זה, וכותבים פידבקים, ומספרים מה אתם שומעים ואיך אתם שומעים ואיפה, זה אדיר, אז תמשיכו לעשות את זה, ושיהיה לכם שבוע נפלא, יאללה ביי.